ציפי שמילוביץ', עכשיו יום שישי, לפנות ערב, אין מחר עיתון, ואפשר לקום מאוחר, וטוב, וצריך זה בוקר. אבל את קצת אחרי ההלם ואחרי הנחת רווחה של מה שקרה, עוד לא נגמר לגמרי, במיד-טרמס, בבחירות האמצע האמריקאיות, שהליברלים, הדמוקרטים, האנשים הנורמליים בארצות הברית, מאוד מאוד חששו מפניהם, ולמרות שהם לא ניצחו, צריך להגיד, אין פה איזה ניצחון דמוקרטי מובהק, יש הנחת רווחה כמעט מקיר לקיר, אני מזהה את זה נכון?
כן, אתה מזהה את זה לגמרי נכון, בימים האחרונים שלפני הבחירות הייתה פה תחושה שהרצפה עומדת ליפול מתחת לרגליים של הדמוקרטים, לא רק שזה לא קרה, כל יום שעובר מאז הבחירות ונספרים עוד ועוד קולות ומוכרעים עוד ועוד מרוצים, הם יצאו מהדבר הזה בלפחות תיקו ויש להם גם סיכוי לנצח.
שזה בשורות מצוינות, בניגוד למה שקורה אצלנו, דיברנו על זה כבר, הספקתי להקליט, לא יודע מה, שניים, שלושה פרקים מאז הבחירות שלנו, שככל שעוברים הימים וככל שספרו, גמרו לספור כבר קולות, אז הקטסטרופה התבררה יותר ויותר כקטסטרופה מוחלטת וסופית, אבל אמריקה זה אמריקה ואנחנו זה אנחנו, אז נדבר על אמריקה, ונעשה את זה מיד אחרי שאני אזכיר לכם שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורחת כאמור היא ציפי שמילוביץ', הנציגה הבחירה שלנו בחוף המזרחי בארצות הברית, והפעם נדבר על בחירות האמצע בארצות הברית, על הפוליטיקה האמריקאית, איך העסק הזה בנוי, כי נדמה לי שהרבה מאוד מהצופים מהצד, בעיקר מהאחות הצעירה והקצת מתוסבכת מעבר לאוקיינוס, לא ממש מבינים מי נגד מי פה. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression ונחזור לשיחה עם ציפי שמילוביץ', אז עוד שנייה. אז כאמור, אנחנו בשיחה ראשונה, שיחת פוליטיקה אמריקאית, שהיא גם משפיעה לא רק על אמריקה ולא רק על מה שקרה ממש השבוע ביום שלישי האחרון, שזה בעצם גם לא נגמר, עוד יהיו ספירות שלא נסתיימו ויהיו סיבובים חוזרים בכמה מה... מדינות, מחוזות, whatever, תכף ציפי תספר לנו, אבל הגל האדום הגדול שכולם דיברו עליו, שזה אומר סוג של קדנציה ראשונה של נשיא דמוקרטי, או להפך, זאת אומרת, תמיד יש את התגובות נגד על בחירה של נשיא מצד אחד, שבאמצע הקדנציה הראשונה, אחרי שהוא נבחר, יש גל נגדי, אז זה לא הגיע בגדול, זה לא הגיע אולי בכלל, ונדמה שיש פה כמה לקחים מאוד מאוד מעניינים, פנים אמריקאים, לא צריך להגזים בעניין הזה, לגבי עד כמה באמת, עד כמה באמת האדומים האלה, הגל האדום, השרמנים הקיצוניים, הקיצוניים בכלל, אנשי הטרמפיסטים וכולי, עד כמה באמת הם הולכים קדימה או תקועים במקום ואולי אפשר יהיה לבלום אותם. אז בואי תכניס אותי קצת, מה היה הבחירות ואיך זה יתנה.
אוקיי, אז קודם כל באמת בחירות אמצע זה משהו שקורה באמצע קדנציה של נשיא. לפעמים יש בהם, לפעמים מאוד מאוד גדולות, נבחרים המון המון חברי סנאט, לפעמים יותר קטנות. מה שקרה שבוע היה, הייתה אחת הבחירות הגדולות והרחבות שאפשר לתאר, זה כל הכיסאות בבית הנבחרים עמדו לבחירה, ו-35 כיסאות מתוך 50 בסנאט.
זה המון, זה הרוב.
זה הרוב, לזה הצטרף צונמי של בחירות, מושלים, סגני מושלים, טובים כלליים, טובים מחוזיים, ראשי ועד בית. כל מה שאתה מכיר מהסיפורים על הדמוקרטיה האמריקאית הכל כך תוססת, זה באמת בא לידי ביטוי במין יום כזה שבו בוחרים הכל.
אז זהו, זה תוססת וגם נורא נורא מסובכת, כי אתה נכנס, מעבר זה שאתה צריך לעמוד בתור שעות, ולפעמים זה לא, היום נגמר לפני שהגעת לזה שלך, אתה מקבל טופס שמכיל לפעמים עשרות כרטיסי ניקוב כאלה, זה מטורף.
עשרות ומאות, אתה פשוט מצביע לכל דבר, זו שיטה שהיא...
אגב, חייבים להצביע לכל דבר?
לא, מה פתאום?
אתה יכול להצביע למה שאתה רוצה. לא, אני שואל, אם טופס כזה נפסל או לא נפסל, לא יודע.
אתה יכול להצביע עליהם מה שאתה רוצה.
Okay.
השיטה הזו היא מצד אחד היא באמת נורא נורא מסורבלת, כי זה המבנה הבסיסי של ארצות הברית, הפדרליזם של 50 מדינות, של כל אחת מהם יש את המציאות שלה. חלק מהדבר הזה הוא סרבול מכוון, ניסיונות למנוע מאנשים להצביע, שזה שיטה רפובליקנית מאז ומתמיד. ואז את התורים הארוכים האלה אתה בדרך כלל רואה במה שנקרא במעוזים דמוקרטיים, כי שם המכשולים הם פשוט נורא 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 גדולים, אתה צריך לדלג מעל 10 משוכות כדי להצביע. אבל מה שקרה, עכשיו, וכמו שאמרת, בדרך כלל מפלגת האופוזיציה בבחירות אמצע, היא עושה ניצחון ברור, לפעמים הוא נורא נורא גדול, לפעמים הוא מופתע, אבל הוא תמיד ברור, היא זוכה בבית הנבחרים, הרבה פעמים היא מנצחת גם בסנאט. זה קרה באופן היסטורי לכולם, זה קרה לרונלד רייגן, זה קרה לביל קלינטון שהפסיד 55 מקומות בית הנבחרים, זה קרה לאובמה ששנתיים אחרי הביג זה הפסיד 65 מושבים, זה קרה לטראמפ, זה אמור היה לקרות לג'ו ביידן בוודאי, כי האווירה הכללית הייתה, יש כאוס. קודם כל האינפלציה נורא גבוהה, היה קמפיין פרופוגנדה מוצלח מאוד, קמפיין הפחדה מוצלח מאוד על הפשע משתולל, שאגב בין זה לבין המציאות יש מרחק מאוד גדול, אבל אתה יודע, הימין טוב מאוד בזה. יש עלייה קלה ברמת הפשיעה, across the board בארצות הברית. מכאן ועד גל פשע שאנשים פוחדים לצאת מהבית, זה פשוט לא נכון, זה לא המציאות. אבל זה נכנס לתוך הנרטיב, לתוך הנרטיב התקשורתי, לצורה שבה סיקרו את הבחירות האלה, עד היום האחרון, ואז התחושה הכללית הייתה שהרפובליקנים יעשו ניצחון מאוד גדול בבית הנבחרים, שלדמוקרטים יש אולי סיכוי לשמור על הסנאט, או לפחות להפסיד מאוד קטן, ושבמדינות השונות זה יהיה צונמי אדום, ברמה כזו שדמוקרטים פחדו מהפסדים בניו יורק, בוושינגטון, בקליפורניה, בכל ה... אתה יודע, אין לי כל כך טרמינולוגיה צבאית, אבל אלה הקווים האחרונים של הליברליזם באמריקה. והיה חשש שהם שם יפסידו. זאת אומרת, זו הייתה האווירה שאליה נכנסו כולם לבחירות ביום שלישי.
כן. אני זוכר את השיחות איתך, שאתה היית בסוג של דריכות, באמת כמעט על סף הייאוש המוחלט לגבי מה הולך לקרות.
אני גרה במדינה מאוד 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 כחולה, מאוד ליברלית, ו... ממש היה, חששתי באמת שגם כאן הדברים הולכים להתמוטט. ואז הגיע ליל הבחירות והתחילו להגיע תוצאות, והדבר הראשון שהיה ברור זה שלא יהיה גל אדום, לא יהיה צונמי, יהיה ניצחון רפובליקני. אבל השעות חלפו ואיתם הימים, ומה שקורה עכשיו זה שעדיין לא ברור מי ישלוט בבית הנבחרים.
באמת? גם בבית הנבחרים לא השיגו את ה-218 שלהם?
עדיין לא. ההנחה היא שהרפובליקנים אכן יגיעו לשם, וההפרש יהיה מאוד קטן. בין 5 ל-8 מושבים בית הנבחרים.
רק בשביל לעשות את הסדר, הם כרגע יש להם רוב בבית הנבחרים, אחרי הבחירה של ביידן.
לא, 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 דמוקרטים יש רוב בבית הנבחרים.
אז רגע, ובסנאט היה תיקו?
גם, תיקו, אבל הוא נחשב רוב דמוקרטי.
זאת אומרת, כרגע שני הבתים בשליטת הדמוקרטים.
כן, בשליטה דמוקרטית. מאוד זהירה.
כן, ויש להם את אותם סנאטורים מורדים שהם לא תמיד נותנים להעביר את ה...
נכון, וכל פעם שזה קורה כשיש 50-50, אז מגיעה
סגנית הנשיא.
של
זה כן, אבל זה לא הספיק עם הרפורמות הגדולות בהתחלה.
זה לא הספיק עם הרבה דברים.
מי זה מנצ'ין או איך שקוראים לו שכל הזמן עשה את הצרות.
זה לא הספיק עם הרבה דברים, כי יש להם סנאטורים קונסרבטיביים, סנאטורים שמרנים. אבל... מה שמסתמן עכשיו זה באמת כנראה ניצחון רפובליקני מבית הנבחרים בהפרש מאוד מאוד זעום. ובסנאט זה נראה שהדמוקרטים יש סיכוי לא רע לשמור על ה-50-50 שלהם. ואז הם מחזיקים ואז לא קרה כלום. ואז זה פשוט מדהים שג'ו ביידן, שאנשים נוטים באמת לזלזל פה כל הזמן, איכשהו פעם אחרי פעם, אתה יודע, זה באמת...
תראי, הם מזלזלים בו כנראה על הגילנות, ועל הסוג של נמנום לפני המצלמות מדי פעם, אבל צריך לזכור שהבן אדם הגיע לנשיאות אולי עם הרקורד הפוליטי הכי ארוך שהיה לנשיא אי פעם.
הכי ארוך, הכי מרשים,
הכי מגוון.
הכי מוכן.
כן, וגם 8 שנים סגן נשיא, זאת אומרת, צריך לצרף
כן,
את
זה. כן, ומסתבר שיש לו חושים פוליטיים, ומסתבר שהוא מבין את אמריקה יותר טוב.
זה המקצוע שלו.
כן, יותר טוב מה שנותנים לו, אבל מה שקרה בבחירות האלה גם לא לגמרי קשור לביידן, זאת אומרת, העניין עם ביידן זה שהוא לא מייצר אנטיגוניזם. אז אתה הולך לה, אתה לא, אתה לא,
הוא
אתה...
לבן, נתחיל בזה.
כן, אבל גם כדמוקרט, הוא נורא נחמד, קשה לך לשנוא אותו, את ג'ו ביידן. אז אם אתה, אפילו אם אתה רפובליקני, אתה לא, לא בוער בך ללכת להצביע נגד ביידן. דמוקרטים, אתה יודע, הם רצו להצביע נגד טראמפ, לא משנה מי, הם רצו להצביע נגד טראמפ, רפובליקנים רצו להצביע נגד אובמה, כל מיני סיבות שלא לגמרי קשורות, אתה יודע, לאדם עצמו.
כן.
ביידן לא מעורר כזה אנטגוניזם. מה שמפתיע, מה שבאמת הפתיע כאן, זה איך התרסקה הקונספציה התקשורתית. התנפצה באופן שאני לא זוכרת כמותו. כל הנרטיב שנבנה פה, אני לא מדברת על תקשורת ימין, מדברת על הניו יורק טיימס, על CNN, על וושינגטון פוסט, על המיינסטרים של המיינסטרים, כל הנרטיב שהם בנו במשך שבועות, פשוט התנפץ לגמרי. הם, ההחלטה הזאת שלאנשים אכפת מהאינפלציה, אכפת להם מהפשע, לא אכפת להם מזה שהדמוקרטיה קורסת, לא אכפת להם מהפלות. צא ולמד, הוא ראה, מסתבר שלאנשים מאוד אכפת מזה שהדמוקרטיה קורסת, ומאוד מאוד אכפת להם מהפלות, ובגלל זה גם היה אחוז הצבעה מאוד גבוה של צעירים.
גם צעירים וגם נשים וגם שחורים, כמו שהבנתי.
כן, אבל ההבדל הגדול פה הוא באמת הצעירים. את יודע מה, יש לי רק כדוגמה, באוניברסיטת מישיגן, שבה הצביעו אלפי סטודנטים, עד 2 בלילה הם עמדו בתור, ושם ההצבעה הייתה על המושל. או מושלת במקרה הזה, זה לא היה בכלל, אז הם רצו כדי לוודא שתהיה מושלת דמוקרטית, כדי שלא יהיה איסור על ההפלות. 94%
ומי
מהסטודנטים
כמו
באוניברסיטת
חבר'ה
מישיגן,
בקולג'ים יודעים מה זה הפלות.
בוודאי, 94% מהסטודנטים באוניברסיטת מישיגן הצביעו לגרטשן ויטמר הדמוקרטית. וזה היה היחס בהמון המון מקומות אחרים, וזה גם שהציל את הדמוקרטים.
אז איך את מסבירה למה התקשורת תפסה צעד כל כך חד משמעי וברור וקיצוני כל כך?
קודם כל, התקשורת האמריקאית, תקשורת המיינסטרים, וזה כבר, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, אין דבר כזה תקשורת ליברלית, זה מיתוס, הוא לא קיים. הוא לא קיים בישראל, והוא לא קיים בארצות הברית.
בישראל אין תקשורת בכלל כבר, אבל זה דיון אחר.
זה מיתוס שהימין בארצות הברית הצליח לבנות לאורך הרבה מאוד שנים בהצלחה מסחררת. אין באמת דבר כזה תקשורת ליברלית. זה דבר אחד. נקודת המוצא היא תמיד טוקינג פוינט רפובליקני. ואז הדמוקרטים צריכים להגיב אליו. זה אף פעם לא. ומה שקרה כאן, שוב, עיתונאים אמריקאים, הייתה כתבה בניו יורקר, ניו יורקר, שזה העיתון, המגזין הכי רציני שאתה יכול לחשוב עליו, שהכותרת שלה הייתה משהו כמו, מדוע אסטרטגים רפובליקנים צופים צונאמי, בלי שום בסיס, שום דאטה, שום דבר, הכל וייבים, הכל תחושות. אז כשאתה מפרסם דברים כאלה, אתה מייצר נרטיב. ואתה מקשיב למה שאומרך רק אסטרטגים רפובליקנים, שאומרים לך, אנשים לא אכפת להם מהפלות, ואנשים לא אכפת להם שהדמוקרטיה קורסת, אכפת להם האינפלציה. ואז מגיעות הבחירות, ולא, ועזוב את זה שאנשים אכן, מסתבר שכן אכפת להם משני הדברים האלה, מדגמים שנעשו מיד אחרי ההצבעה, ובהם אנשים נשאלו כל מיני שאלות, לא למי הצבעת, אלא כל מיני שאלות, מה הנושא שהיה חשוב לך הכי הרבה, גם אלה שאמרו שהאינפלציה זה הדבר שהכי מדאיג אותם, חלק גדול מהם הצביע לדמוקרטים. כלומר, גם הטיעון הכלכלי לא עבד לרפובליקנים בבחירות האלה. ואלה הבחירות, מאז 2016, התקשורת בארצות הברית לא מפסיקה לפספס. עכשיו, מה שקרה ב-2016 זה שהיה ביטחון מופרז בזה שאחד כמו טראמפ לא יכול לנצח.
כן.
וכשזה קרה, התקשורת הלכה לקיצוניות השנייה. אז כשיש יתרון דמוקרטי, הם אומרים, לא, 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 זה בטח שקר, בו המציאות היא אחרת. ועכשיו התברר שבסוף אתה צריך להציג את הסיפור כמו שהוא, ולא כמו שנראה לך, ולא בתחושות, ולא בווייבים.
היום נדמה לי שבגלל הביזור של התקשורת, בגלל רשתות חברתיות, בגלל פייק ניוז ברמות שמעולם לא נראו, השאלה אם בכלל כל המקצוע הזה, כל העסק הזה של תקשורת שמשתמשת בכלי הזה שנקרא סקרים, אם בכלל זה סיסטיינבל, אם הדבר הזה עדיין בכלל אפשרי, אם יש דרך לחזות.
תשמע, קודם כל בבחירות האלה, כאן בארצות הברית, הסקרים של החברות, של חברות הסקרים הרציניות, אלה שעובדות נגיד עם הניו יורק טיימס, היו מאוד מדויקים. הם פגעו יפה מאוד עכשיו. מה שקרה זה שהעיתונאים לקחו את הסקרים האלה ויצרו מהם נרטיב אחר. הניו יורק טיימס פרסמו כמה ימים לפני הבחירות, סקרים מארבע מדינות מתנדדות. בשלוש מהן היה יתרון לדמוקרטים, ובעוד אחת, נבדה, היה שוויון. מהנתונים האלה הייתה כותרת מומנטום רפובליקני. בגלל
למה?
שהם, בגלל שהם כל כך מבוהלים ממה שקרה ב-2016, שהם על דעת עצמם, אתה יודע, מגלחים את התוצאות בסקרים האלה עוד קצת, כדי
אז,
שלא...
אז, אז בעצם, אז בעצם, הם מבטלים בעצם את התוצאות של הסקרים שהם עצמם מזמינים.
הם נותנים לעצמם פרשנות שהיא אחרת. ועוד דבר שגרם לטעות גדולה בנרטיב היא שאתה יודע, כאן יש עשרות אלפי סקרים. עשרות אלפי סקרים. ואתרי הסקרים הגדולים פשוט לוקחים הכל ומייצרים ממוצע. אבל כשאתה לוקח את הסקרים של ניו יורק טיימס ואוניברסיטת סיינה, שהם סקרים ברמה הכי גבוהה שיש, עם איזו חברה קטנה של מי יודע מי מייצר אותה ומה, ואתה נותן להם את אותו משקל, נהיה מזה בלגן גדול. סקרים הם עדיין כלי. אגב, גם ב-2016, הסקרים, אנחנו זוכרים את זה, כאילו, הם טעו נורא, כי אף אחד לא אמין שטראמפ ינצח, אבל אם אתה נכנס לנתונים, הם טעו בדרך כלל בטווח טעות דגימה.
אבל זה מחזיר אותנו לדיונים אחרים על ה... פילוג והשסע המרכזי, השבר הסורי-אפריקאי הזה, במקרה הזה השבר האפלאצ'י, או איך שיקראו לזה שם באמריקה, שהוא פשוט, אין דרך לדעת לאן המטוטלת תזוז בכל רגע נתון, בין האדום לכחול. זה נראה לי פשוט בלתי אפשרי.
נכון, אבל אמריקה תמיד הייתה ככה, הפילוג היה כזה תמיד. ההבדל הוא שהיו סט של... הנחות ונורמות שכולם הסכימו עליהם, ואז אפשר היה לנהל את שני הדברים האלה שהם כל כך שונים באופן שהוא דמוקרטי. אנחנו מנצחים, אתם מקבלים את ההפסד, אתם מנצחים, אנחנו מקבלים את ההפסד.
כן, הטלפון מנצחים... בלילה למנצח
כן,
וכן הלאה.
לפעמים אנחנו מנצחים, לפעמים אתם מנצחים וכולי וכולי. כל הדבר הזה התחיל להישבר עוד לפני טראמפ. הוא התחיל להישבר עם התגובה של הרפובליקנים לבחירה של אובמה ב-2008, מאותו רגע הם פשוט הפסיקו לשחק את המשחק בכללים שכולם הכירו אותם עד אז. טראמפ בא ופשוט בום, ניפץ הכל.
כן.
אז עכשיו זה באמת מרגיש כמו זה לא יכול להידבק בחזרה. אבל, וזה באמת מה שמדהים, אני פה לא הייתי בארץ, אבל אני קיבלתי את התחושה מאנשים בישראל, זה שהימים שהובילו לבחירות, הייתה הרגשה שלפחות מצד שמאל הולכת להיות קטסטרופה, הייתה תחושה שהולך להיות רע, ואכן היה רע.
דיברת על טראמפ, והרבה מאוד הסתכלו על הבחירות האלה כסוג של המחט שתראה לאן טראמפ הולך, מעבר לצרות המשפטיות שלו ולמעבר למה שקורה במר-א-לאגו, ו... קצת לא שמעתי על זה בזמן האחרון, מצאו עוד כמה מסמכים, חפרו מתחת לקבר של, איך קוראים לה? איבונקה? מילניה?
אם מצאו, אנחנו לא יודעים על זה, כי היא הייתה החלטה של משרד המשפטים לעזוב את הכל עד הבחירות.
אז הנה, עכשיו הוא הכריז שהוא מתמודד, אז השאלה אם גם זה ישנה משהו. אבל כמו שאני קורא כמה מהחברים שיושבים מעבר להם, הלוואי שטראמפ יחליט לרוץ. והלוואי שהוא ירוץ, כי אם הוא ירוץ, יש נשיא דמוקרטי גם בהמשך. איך את רואה את זה?
אני לגמרי מסכימה איתם, אני חושבת שטראמפ עכשיו, ריצה של טראמפ עכשיו היא הדבר הכי טוב, הוא הגיע לרגע שבו הוא... אני יכולה להבין למה הוא מתוסכל, האמת, כי הוא לא שינה באמת המפלגה הדמוקרטית, הוא הוציא אותה לחופשי, כל המפלגה הזו עכשיו טראמפיזם. זאת אומרת...
הרפובליקנים.
הוא יושב עכשיו ורואה את כל האנשים שהם צאצאים שלו, מוטציות שלו, רצים קדימה, ועכשיו לא רוצים אותו פתאום יותר. אז אני יכולה להבין את התסכול שלו, אבל הוא אבן ריחיים. הוא אבן רחיים עליהם, הם הפסידו, עזוב 2016, הם הפסידו, הם קיבלו בראש ב-2018, בבחירות האמצע, הם הפסידו ב-2020, ב-2020 הפסידו נשיאות ואת הקונגרס, הם עכשיו חיכו לאיזה צונאמי גדול, והם תכלס הפסידו. כלומר, מהרגע שטראמפ השתלט על המפלגה הזו, חוץ מהעובדה שהוא ניצח ב-2016, הם רק מפסידים. אז אני, עכשיו, וכיוון שהם, הם בעצמם נקראים מהצד השני, כי הם תומכים בכל מה שהוא, במדיניות שלו. הם תומכים בכל מה שהוא מנסה לעשות. הם תומכים בכל, בגזענות ובסינת הזרים, ובאנרכיה ובאנטי דמוקרטיה. הם תומכים בכל. הם פשוט לא רוצים אותו, כל הבגז שהוא מביא. ועכשיו הם נקראים. כל הדברים שהוא עשה לאורך השנים, לא גרמו להם לזנוח אותו. לא האשמות בתקיפות מיניות, לא חיבוק נאצים, לא
שחיתויות כספיות, כן.
לא שליחת המאפיה שלו להתקפה על הקונגרס.
כן.
לא עמידה לצד פוטין. שום דבר מזה לא גרם להם לעזוב אותו. עכשיו, שהוא בחר כל מיני מועמדים גרועים במיוחד שהפסידו, על זה הם כועסים. ועכשיו הם חושבים לזרוק אותו. להגיד לך שאני חושב שזה יהיה להם כל כך קל? לא.
עוזר, רוצה להגיד, מה הסיכוי שלו, בהנחה שהוא לא מכריז על זה שהוא לא מתמודד, וכמו שאנחנו מכירים אותו, אולי הוא ירגיש שזה סוג של חבל הצלה, גם עם זמני כן. וגם עם חלקי מעוד חקירות, או לפחות מהעמקת החקירות בשלב הזה, אז מה הסיכוי שתהיה לו בעיה בתוך המפלגה עצמה? מה המעמד שלו שם כרגע?
עכשיו זה נראה שכאילו הם מוכנים לזרוק אותו, כי יש להם אלטרנטיבות, הם כולם מאוהבים עכשיו ברון דה סנטיס וכולי. אני לא הייתי, באמת שלא הייתי מעט להספיד אותו במפלגה הרפובליקנית. הוא מנהיג של קאט. אנחנו מדברים פה על עשרות מיליוני אנשים שהלכו אחריו באש ובמים. וגם עכשיו הוא המועמד העיקרי, ברגע שהוא מכריז על ריצה לנשיאות, הוא המועמד העיקרי להיות ה... להיות המועמד הרפובליקני לנשיאות.
יהיה התמודדות בכלל? אם וכאשר? בקונבנציה?
פריימריז יהיה, כן, בטח. יהיו אנשים שירוצו, אני מניחה ש... תראה, אי אפשר לדעת.
הרי נגד נשיא שכבר היה, או נשיא מכהן, בוודאי, אבל גם נשיא שכבר היה ורוצה לרוץ, אני לא זוכר אם היו לזה תקדימים, את מכירה אולי יותר את הנשיאים שהיו פעם אחת ואחר כך פרשו והתמודדו שוב. אבל לא משנה, מישהו שנחשב כמי שמכהן, ובוודאי ההשפעה שלו כל כך דרמטית, אז אם זה יגיע למצב של ערעור אמיתי על המנהיגות שלו, אשכרה תהיה התמודדות אמיתית שם? או שבאיזשהו שלב הם יגידו, אוקיי, אם אתה מחליט לרוץ, אז אנחנו פורשים. אפרופו נתניהו, אגב, את יודעת.
זו שאלה.
מה הדיבור?
הדיבור כרגע, אין דיבור כרגע. אם הוא מחליט לרוץ, אף אחד לא הכריז עדיין שהוא רץ לנשיאות. אף אחד.
רגע, הוא הכריז רשמית? שמעתי משהו ולא ברור.
הוא כנראה מכריז ביום שלישי, הוא הזמין את העיתונאים למר הלאגו ביום שלישי, שזו כנראה תהיה הכרזה שלו, שהיא נועדה לקבוע עובדות בשטח כמה שיותר מוקדם, לגנוע מכמה שיותר אנשים אפילו לחשוב על ערוץ לנשיאות, וגם להגן על עצמו מבחינת מול החקירות, כי הם יחשבו פעמיים האם לרדוף אחרי מישהו שרץ לנשיאות זה ייראה פוליטי.
אז זה כאילו זה תמיד, זה תמיד נכון, כל אחד יכול, זה דבר שתמיד נראה לי מוזר.
כן.
מה, הרי כל מאפיונר יכול להחליט שהוא רץ לנשיאות, ואז מה, הפסיקו לחקור אותו? זאת אומרת, למה אחד טראמפ כזה זוכה בהנחה מהסוג הזה, כאשר כל פושע לכאורה אחר, פשוט ינפנפו אותו? לא ברור לי.
זה חסר תקדים, זה חסר תקדים, ולכן אנחנו אין לנו בכלל דרך, אין ספר הדרכה, אין... אף אחד לא יודע איך להגיב במצב כזה, כי הוא מעולם לא היה. וכל זה הוא חסר תקדים, אבל לחשוב שטראמפ הולך סתם לוותר, בגלל שכמה אנשים מפלגה הרפובליקנית עכשיו מדברים נגדו, שלא לציטוט ולא לייחוס. אף אחד לא הולך מראשי המפלגה, לא הולך לטלוויזיה בשמו ואומר, דונלד טראמפ צריך להישאר בבית, אנחנו לא רוצים אותו יותר.
אף אחד, בכל הצד הזה של המפה, אף אחד לא פותח את הפה, שום כלום.
אלה שעדיין פעילים,
אלה שעכשיו פה רוצים להיות נשיא, אני לא יודע מה.
מיץ' מקונל ועד קווין מקארתי, לא. טד קרוז וכאלה, בשום אופן, לא. לא, לא.
טוב, טד קרוז זה תומץ הלב שלו כבר ראינו. לברוח, כשהמדינה שלך הולכת לטבוע, שזה...
כן, לא, סתם, נתתי לך שמות שבשביל...
כן, לא, ברור.
שאף אחד מהם לא אומר כלום. עכשיו, מבחינת הדמוקרטים, כן, חשוב שטראמפ ירוץ, כי כל אחד אחר שירוץ במקומו, א', יותר מסוכן ממנו, דסנטיס הוא פשיסט, מה שנקרא true blue פשיסט,
כן.
הוא אידיאולוגיה, הוא פשיסט, הוא יותר קרוח מטראמפ, הוא יותר מתוחכם מטראמפ, הוא פי אלף יותר מסוכן. אם דסנטיס יצליח לעשות כל הדברים שטראמפ היה מטומטם מדי מכדי לעשות, אז, והוא מישהו שיכול לנצח, כי הוא לא מביא איתו את הדחייה האוטומטית שיש לאנשים מטראמפ. יש עוד כאלה שיכולים לעשות את הדבר, דסנטיס אבל הוא באמת הבכיר שבהם. לכן, מבחינת הדמוקרטים, וג'ו ביידן, לזכותו יאמר, הוא לא יכול להסתיר את מה שהוא מרגיש. הוא כל הזמן אומר, אני, מה, הלוואי שהוא ירוץ, אני רוצה לרוץ נגדו. כי הוא גם מבין את זה. אז כן.
שזה באמת, שוב, זה גם אומר לא מעט על, על, על האופי של המפלגה הדמוקרטית היום. זאת אומרת, הם כל כך נמצאים בסוג של, גם כשהם מנצחים, גם כשהם משיגים הישגים משמעותיים, כמו בבחירות אמצע הלב, כמובן בנשיאות לפני שנתיים, הם עדיין סוג של, בוא נבחר את היריב שיהיה לנו הכי נוח, ולא אנחנו הכי טובים, שיבוא מי שיבוא, אנחנו הולכים לנצח אותו, את יודעת.
כן,
המנטליות
כן,
של
באמת.
אלוף מול מנטליות של אחד שהוא,
כן.
לא יודע מה, second best כזה.
כן, אין להם את זה, ולא היה להם, וב-40-50 השנה האחרונות היו להם בערך שניים כאלה, קלינטון, בטח אובמה,
כן,
אלה
קלינטון
שני
ואובמה,
היחידים,
זה עכשיו
אלה שני
מת
היחידים,
הנשיא האחרון שהיה לו את כל ה... גם את הקונגרס וגם את הסנאט לאורך כל הקדנציה, קרטר, ג'ימי קרטר.
כן,
אבל שוב,
אוקיי.
זה היה אפטר שוק של ניקסון, אז אנחנו זוכרים גם את זה.
ובסוף זה נגמר בקדנציה אחת.
קדנציה אחת, כן, קדנציה אחת, לפחות אנחנו זוכרים אותה באופן מאוד מאוד דרמטי בגלל העניינים שלנו, אבל היה לו, הוא יצא ממנה חבול לחלוטין בגלל סיפור איראן. צריך לזכור את זה. אז בואי נדבר טיפה על הצד השני, על הדמוקרטים, כי תראי, לא יודע איך להתייחס לביידן. מצד אחד הוא נשיא עם המון המון כישורים פוליטיים
וגם המון הישגים,
והבנה,
המון הישגים.
המון הישגים וכל מה שתגידי. מצד שני,
הישגים חסרי תקדים.
הגיל ניכר בו, וגיל זה משהו שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו. עכשיו, זה לא שאת ואני צריכים להגיד עליו, מבוגר, זקן, סנילי, דמנטי, whatever, זה אנשים שהולכים להצביע, וזה לא את ולא אני. לפחות אני לא, מתי את תחליטי להיות אזרחית אמריקאית, אבל זה the best they can do, זאת אומרת, אם זה הם הולכים, כמו שזה נראה כרגע, לנסות להשיג קדנציה נוספת?
אני חושבת שכמו שזה נראה כרגע, אני חושבת שכן. הוא, תשמע, קודם כל שוב, אם בצד השני עומד טראמפ, אז כל עניין הגיל והזה, כי ביידן, מה שאתה רואה עליו זה באמת האתה של אדם בן 80. אבל כל היתר זה שטויות, כי הוא לגמרי חד ופיזית הוא במצב מצוין, והכל פשוט איתי יותר כי הוא בן 80. זה אכן יכול להיות בעיה אם יעמוד מולו מין דסנטיס כזה בין 45, מלא איזוז והתלהבות. אבל הקטע הוא זה שמדברים רק על הגיל של ביידן, כי באמת קשה לתקוף אותו בדברים אחרים. יש לו השנתיים הראשונות שלו בקונגרס הן מהמרשימות מבחינה הישגית, מאז רוזוולט, בטח מאז לינדון ג'ונסון. מה שהוא עושה, ההישג שלו השבוע, הבחירות האמצע, הוא חסר תקדים. אני לא
זה
זוכר
באמת
מתי.
נזקף לזכותו? זאת אומרת, הם
זה היה
מסמנים אותו
נזקף.
כמישהו שהביא את זה, או שזה קרה בגללו?
זה היה נזקף לחובתו אם היו חוטפים בראש.
בדיוק,
כן.
זה מה שאני שואל.
ולכן צריך לתת לו קרדיט שהוא כנראה, הדברים שהוא עשה בשטח, כן חלחלו וכן
אוקיי.
הגיעו לאנשים. אם הוא סלח לסטודנטים על $10,000 חובות
כן.
בשכר לימוד, אז הם בתמורה רצו להצביע. יש לזה השפעה, יש לזה קשר. אם אתה עושה דברים טובים, יכול להיות שלפעמים זה באמת מחלחל, ואנשים הולכים לקלפי ומודים לך. אז זה הסבר אחד. בעיה אחרת של הדמוקרטים זה שבאמת, שזה נורא מוזר. מה שקורה זה שיש להם חור ענקי באמצע. כלומר, כל ההנהגה שלהם זה חבר'ה בגיל של ביידן ופלוסי וצ'אק שומר, כולם בני 80. יש להם דור צעיר מדהים. ראינו את זה בבחירות האלה. חבורה של אנשים מגיל 40 ומטה ניצחו across the board. יש להם ילד בן 25 שניצח בפלורידה. העתיד שלהם הוא עד גיל 40, הוא פנטסטי.
אז מה הבעיה לקפוץ את הדור
בין
הזה?
בין 40 ל-80 יש שם חור מוחלט בספסל, שזה בדיוק היה הגיל של גם קלינטון וגם אובמה.
כן, כן, הפריים, שחו, הפריים של החיים, ואנחנו מכירים
אין
את ה...
להם, אין להם שם שום דבר
אז
באמצע.
אני שואל,
מי
לא
שאמור
צפויה
היה...
קפיצת דרך? קפיצת גיל?
מה?
לא צפויה קפיצת דרך של הדור הצעיר שיקפוץ קדימה
יכול להיות.
ויתפוס את הבמה בעוד שנתיים, בעוד ארבע?
יכול להיות. יכול... תשמע, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שנתיים, אני לא יודעת מה יהיה מצבו של ג'ו ביידן, מצבו הפיזי,
כן.
אדם 81, אני לא יודעת מה
נכון,
יהיה.
נכון.
אבל
אגב,
ויכול
הסגנית
להיות...
שלו, הסגנית שלו היא כמו שחשבו שתהיה, או ש...
לא.
כי בקושי שומעים. זאת אומרת,
לא,
לא
לא.
ניכרת בכלל.
זהו, היא כאילו הייתה אמורה להיות אולי הדבר הבא, אני לא חושבת שלקמלה יש את זה, אבל מתחת יש כאלה, אתה יודע, פיט בוטיג'ט, שהוא שר התחבורה, שהוא איש בן 40, הוא אדם מאוד מרשים, והבחירות האלה הקפיצו כל מיני שמות שמקומיים לרמה הלאומית. העתיד שלהם, שוב, חברה עד גיל 40, העתיד שלהם הוא אדיר, אבל חברה עד גיל 40 קשה להם לזכות בנסיעות נסיעים. מאוד קשה, אתה פשוט צעיר מדי.
כן,
הבא...
אני מבין את זה. מצד שני, אם אנחנו מדברים על השקפת עולם ועל הפלות ועל שיטה כלכלית ועל תקציבים פדרליים ועל נשק ועל אלף ואחד דברים, וכמו שאת אומרת, הבחירות האלה במידה רבה מאוד סימנו את ההתעוררות הליברלית של הדור הצעיר ושל האנשים ושל שחורים במידה כזאת או אחרת, אז אולי באמת זה קרש הקפיצה או המקפצה שעליה הדור שעדיין נראה צעיר מדי כן יקפוץ הלאה לרמה הלאומית, שנתיים, ארבע, לא יודע.
יכול להיות, אבל מצד שני צריך לזכור שאתה בן, אם אתה בן 35 ואתה אמור פתאום למצוא את עצמך יושב בחדר הסגלגל ומתחיל ומחליט אם לשלוח חיילים למלחמה, זה בעיה. והאמריקאים יש להם נטייה, הם אוהבים את המנהיגים שלהם קצת יותר מבוגרים. זה מקרים מאוד נדירים, גם
טוב, גם
קלינטון.
הגנרלים שלהם זה
גם
כאלה
קלינטון וגם...
שהם בני 60 ו-70
כן,
ולא
כן.
בהכרח כמו אצלנו שבגיל
מצד
35 אתה
שני,
מפקד על חטיבה.
וזה עוד משהו שטראמפ שבר לחלוטין, דונלד טראמפ, שבקושי יודע לקרוא, היה נשיא ארצות הברית.
כן.
לכן גם מישהו בן 35, שהוא מוכשר מספיק, יכול להיות נשיא ארצות הברית.
תני לי אחד כזה בכל יום נתון על פני המטורף הזה, הבור והגזען. אין פה שאלה בכלל.
אז יכול להיות, אני מניחה שאם ג'ו ביידן מחליט לרוץ לנשיאות ב-2024, הוא לא יעמוד מול פריימריז, זה לא יקרה, אף דמוקרט לא ירוץ מול...
כן, אבל זה נשיא מכהן שגם מצליח, אז אין סיבה.
מול הנשיא המכהן, הוא נשיא מכהן שהוא גם מאוד מאוד אהוב במפלגה, זה לא
לא
יקרה.
נראה שיש סיבה, וזה גם לא נהוג ברוב המקרים, אם אני זוכר נכון.
לא, זה לא נהוג, זה קרה פעם אחת, וזה דפק את הדמוקרטים, זה השאיר להם טראומה עד היום, טדי קנדי רץ בפריימריז נגד ג'ימי קרטר, והחליש אותו, קרטר ניצח, אבל זה החליש אותו מאוד, ואז הוא הלך לבחירות והפסיד בהפרש עצום.
כשאנחנו מסתכלים על הטרנד, ודיברנו על זה הרבה, של מה מסמלות הבחירות אמצע האלה ולקראת הבחירות לנשיאות ב-2024 ובדורות שיבואו אחרי זה, אני מבין שזה במידה רבה, פרשנים אומרים שלגל האדום היה, זה פחות או יותר אולי הסיכוי האחרון, אם מסתכלים על הדמוגרפיה ועל התהליכים שארצות הברית עוברת, הדומיננטיות של, של, של המאגרים, של, של המיעוטים שהולכים ומתרבים ומקבלים השפעה. יש בזה משהו או שזה קצת wishful thinking?
אני שומעת את תפיסת זה הסוף של המפלגה הרפובליקנית.
לא, הסוף לא, אבל אולי באמת חזרה לדומיננטיות מסוימת של הדמוקרטים, שהיו קצת נבחים בזמן האחרון.
אני לא יודעת. הייתי אומרת לך שכן, אם שיטת הבחירות הייתה אחרת. אם שיטת הבחירות הייתה אחרת, אז היינו באוטופיה הליברלית הזו לפני 25 שנה כבר.
בסדר, אבל זאת השיטה.
ונכון, ולכן כשכל עוד השיטה היא כזו, אנחנו נשאר במצב של מאבקי חצי חצי ו... ניצחונות על בהפרשים של 100 קולות עוד הרבה מאוד, עוד הרבה מאוד זמן. מה שקרה לדמוקרטים...
סליחה שנייה, טקסס, מדינת מהגרים קלאסית, היספנים, מקסיקנים וכו' וכו' וכו', היא עדיין אדומה, נכון?
אדומה לחלוטין.
אדומה לחלוטין, אבל כבר בבחירות, כבר בבחירות שלפני שנתיים, היה רגע, היה דיבור, ועובדה שזה קרה באריזונה, היה דיבור על זה שגם חלק ממדינות הדרום לא בטוח יישארו אדומות לנצח, שזה עניין של עוד מערכת אחת, עוד שתי מערכות.
נכון.
וטקסס היא דרמטית.
לא כולם יישארו אדומות לנצח, טקסס יישאר אדומה לנצח.
כן.
אז טקסס זה החלום, זה חלום שדמוקרטים מספרים לעצמם כבר הרבה מאוד.
אני שואל, כי אני לא מכיר עד כדי כך, אבל אני שומע את זה.
טקסס היא מעוז של הקונפדרציה. זה לא, טקסס תישאר אדומה לנצח. תשמע נתון אחד שיפיל אותך עכשיו על הרצפה. לפני כמה חודשים היה טבח בבית ספר, ביובלדי בטקסס, 20 ילדים או משהו כזה.
כן.
מושל טקסס, גריג אברט, לא רק שלא לא טרח לבוא להלוויה.
הבנתי שלא תפקד בכלל לחלוטין.
לא רק זה, הוא גם אחרי זה העביר עוד ועוד ועוד חוקים שמאפשרים עוד יותר חופש של נשק בטקסס. הוא לא רץ בטו אורוק עם אג'נדה ברורה של בוא נעשה משהו לגבי הטירוף הזה של הנשק. ביום שלישי, אברט הרפובליקני ניצח במחוז הזה של בית הספר שבו היה הטבח, ניצח בהפרש 30.
למה? למה בעצם? למה? זה אנשים שאיבדו את הילדים שלהם. זה אנשים שולחים את הילדים שלהם בבית ספר כל יום. למה?
חלק גדול מהזה, וזה כבר אולי באמת, אנחנו כזה שותים ממש למשהו מהצד, חלק גדול מהמאגרים שנמצאים בטקסס, ולא רק, חלק גדול מהמאגרים, אותו דבר לגבי פלורידה, מאגרים שמגיעים ממדינות מסוימות לדרום ארצות הברית, הם אנשים שביסודם הם שמרנים, כלומר במדינות במדינות המוצא שלהם היו שמרנים, אנטי אפלות,
כן, קתולים אדוקים במידה רבה.
אדוקים, ואז כשהם מגיעים לפה, הנטייה היא תמיד, הם בטוח יהיו דמוקרטים בגלל שהרפובליקנים שונאים מאגרים, אבל לא, האנשים האלה בבסיסם הם שמרנים, ואם הם מצליחים להשתלב בחברה, אז הם נדבקים למפלגות שמרניות.
זה קצת מזכיר לי, זה מזכיר לי את האמונה של פרס בזמנו, פרס ואנשי מפאי, או מהמערך, עם העליות הגדולות מברית המועצות לשעבר, שאמרו, או, עכשיו, גם הקטע הזה של אשכנזים מזרחים, הם יהיו האשכנזים ישמרו את הנרטיב הזה, וגם הם באים ממדינה שיש בה מסורת סוציאליסטית, וזה, הם יהיו יותר איתנו מאשר הם, והגיעו להם מסה של 1.5 מיליון אנשים, שכולם ימין. שזה קטע מדהים היסטורי, אתה חושב על זה.
כל התפיסה הזו של הדמוגרפיה משחקת לטובת הדמוקרטים, היא בגדול נכונה. היא בגדול נכונה. כל בחירות הדמוקרטים משיגים יותר קולות מהרפובליקנים. כל בחירות, לנשיאות, לקונגרס, אבל השיטה גורמת לכך שהם בפועל יש להם או פחות סנאטורים, או פחות חברי כנסת קונגרס, או שהם מפסידים את הנשיאות, כמו הילרי קלינטון, כמו אל גור.
אל גור ניצח, וקלינטון ניצחה, אבל... את יודעת, בסוף היה נשיא, מישהו אחר היה נשיא.
נכון.
אנחנו יודעים את זה. אז תראי, קודם כל, זו שיחה מעודדת. זאת אומרת, אני חייב להגיד שביחס לשיחות שלי פה על הבחירות שלנו, ואיתך על הפוליטיקה האמריקאית, אז זה בסך הכל...
אני רוצה להגיד לך שאני...
נשמעת יותר אופטימית מקודם.
ניסיתי להתעלם כמה שיותר מהבחירות האלה, כי חיכיתי למשהו נוראי, ואמרתי לעצמי, ציפורה, עזבי, אל תקחי איזה אישית, לא קשור אלייך, יהיה מה שיהיה, ממילא הרמתי ידיים מזמן, אבל העובדה היא, אתה מכיר אותי לא מהיום, לא באמת הצלחתי להתעלם מזה, וירדה אבן ענקית, כי אני באמת חשבתי שאנחנו שנייה לפני שהכל מתרסק, ומה אני אגיד לך, אולי יש משהו קטן במיתוס האמריקאי שהוא כן
חזק יותר מכל מחרביו,
יכול להיות שיש משהו כן בזה של איכשהו אמריקאים, אתה יודע, אני חושב שזה צ'רצ'יל היה שאמר, נדמה לי שזה היה צ'רצ'יל שאמר שאמריקאים בסוף יעשו את הדבר הנכון, לא לפני שהם יעשו את כל הטעויות בדרך.
אומרים את זה על פוליטיקאים באופן כללי כבר הרבה מאוד שנים.
זה בדיוק העניין עם האמריקאים, ובגלל זה אני תמיד פוחדת שהם לא מבינים כמה מסוכן המצב, כי הם חיים כל הזמן בסרט. כל מה שקורה נראה להם כמו חלק מסרט, הם לא מבינים שזו המציאות. ואתה יודע, הם כולם כזה בפרק של The West Wing כל הזמן. אבל דברים לא...
כבר אמר מי שאמר שמי שהרס לדמוקרטים להרבה מאוד שנים זה אירון סורקין, שהוא פשוט סרטט להם מציאות שכבר, אם הייתה קיימת, היא בוודאי כבר לא קיימת הרבה מאוד שנים.
מצד שני, יש עכשיו הרבה מאוד אנשים שאומרים שהסיבה היחידה שהדמוקרטיה הזו ניצלה בבחירות השבוע, היא כי מספיק אמריקאים עדיין מאמינים בסורקיניזם הזה, כי הם שמעו בשבוע האחרון של הבחירות, הם שמעו שוב את אובמה מדבר על אמריקה שלו, וזה הלהיב אותם, והם
ראיתי ששיתפת בפייסבוק את הנאום האחרון שלו בקמפיין, אחד הנאומים האחרונים שלו בקמפיין, רגע לפני הבחירות, ואין מה לעשות, מי שיש לו את זה, יש לו את זה, אנחנו כבר
יודעים,
זה פשוט תענוג, קודם כל חבל על כל מה שקרה סביב התגובה הכל כך קיצונית לזה שהוא היה נשיא, וזה עניין כל כך טרגי שבאמת אין טעם לחזור עליו עכשיו, וחבל שהם לא יכולים, אפרופו מה שקורה אצלנו, להידבק למשהו שעובד. אצלנו זה לא עובד, אבל עדיין נדבקים אליו. שזה יהיה 3-4 קדנציות, למה? מה? חולדאי אמר שהוא ירוד שוב. הוא לא הספיק להרוס את כל תל אביב, יש עוד כמה איי תנועה ירוקים שם, שהוא עוד לא חפר בהם. זה נושא כאוב אחר. ואנחנו לא תל אביב, זאת אומרת, אני לא תל אביב, אבל זה באמת, זה נראה כמו המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. תשמעי, כיף מדי פעם לעשות שיחות שגם טיפה מחייכים בהם, ולא רק בהקשרים של כדורסל או פוטבול או בייסבול או whatever, כדורסל בעיקר. וזהו, אנחנו ממשיכים לעקוב, וזה מעניין מאוד גם לראות איך, יודעת מה, עוד רגע באמת, טוב שנזכרתי, יש המון דיבור על זה עכשיו, שהממשל בבית הלבן, וביידן, והסטייט דיפרטמנט, מפקדי הצבא, מאוד לא אוהבים את מה שקורה פה בארץ, עם סמוטריץ', ובעיקר עם בן גביר, שהוא תומך טרור, וכל הסיפורים האלה, ואני אומר, הם התרגלו, זה מה יש. ויקבלו את זה כי ככה זה תמיד היה.
בואי אני אגיד לך, לא רק זה, בואי אני אגיד לך, טובי, אין דבר שיקרה בישראל, אין דבר נורא שיקרה בישראל ויגרום לארצות הברית להפנות לגב, לעצור סיוע.
לא, אני אפילו לא מדבר על להפנות גב, אני מדבר על למחות בתוקף או לסרב לקבל מישהו שיתמנה לשר ביטחון בישראל או לשר ביטחון פנים מביקור בגומלין, אני לא יודע, אצל המקביל שלו, גם אם הוא הורשע בעבר בפעילות טרור.
זה לא יכול לקרות בארצות הברית לפחות ב-50 השנים הקרובות. אולי,
מה נעשה? מה נעשה כל ה-50 שנה? איך נחכה לזה?
אולי צעירים שנולדים היום ובעוד 50 שנה ינהלו את אמריקה, יבואו למקום אחר לגמרי. אבל כל עד הדור הזה, ואני לא מדברת על הרפובליקנים בכלל, אני מדברת על הדמוקרטים שמהם אתה כאילו מצפה שיגידו, הלו.
הדמוקרטים והאדמיניסטרציה, זאת אומרת, כל ממלאי התפקידים.
כאילו, בן גביר זה קו אדום, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. זה לא יקרה. זה פשוט לא יקרה, וכן. וכשאנשים באים ואומרים, אני שומעת הרבה אנשים אומרים, איך ישראל מתחצפת לארצות הברית, אנחנו, אין לנו תקומה בלעדיהם. זה אולי נכון, אבל העובדה היא שישראל יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ואמריקה לפחות, האחרון שעשה לישראל נו, היה רונלד רייגן. האחרון.
לא, אני נדמה לי שהיה בוש האבא, גם היה איזה קטע, רגע, מי היה, בייקר היה המזכיר המדינה של בוש,
כן,
בוש האבא,
נכון,
והוא זה, וזה, הוא הלך ראש בראש עם שמיר,
רגן,
הנה המספר שלי, בוש האבא, כן, כי בוש הבן כבר היה מחור, היה חבר קרוב של שרון,
ואחרי בוש הבן בא ביל קלינטון, שזה כבר משהו אחר, ביל קלינטון,
כן, לא, זה גם היה דורות אחרים של פוליטיקאים בארץ, גם היה להם ממשלים נוחים בישראל, זאת אומרת, אם זה ברק, ואם זה רבין לפני זה, ואם זה,
כן, וקלינטון היה חבר מאוד מאוד טוב של רבין וכולי, אבל האחרון שבאמת קצת כיווץ, עשה, באמת היה היו בייקר ו... ו...
כן, גם איך קוראים לו זה שמת, we don't know what you don't know and we know, רמספלד, שהוא גם לא היה אוהד גדול. אבל זה הוא פחות קבל. בייקר היה מאוד מאוד קשוח.
לא, רמספלד הבא שלו לא היה עם ישראל, רמספלד הוא פשוט היה נוצרי ג'יהדיסט, זה בעיה, הוא היה אנטישמי. כן, הוא היה אנטישמי, אבל כן, כן. ומי שתומך בישראל הכי הרבה, וזה הכי מצחיק, זה תמיד הדמוקרטים.
הכי מצחיק יהיה,
בישראל שונאים את הדמוקרטים משום מה.
הכי מצחיק יהיה, ואני לא רוצה שזה יקרה לי, ואני מקווה שלא נגיע ליום הזה, שאם טראמפ יחזור, ואז יהיה לו את נתניהו שם, שזה, אנחנו מדברים על עוד שנתיים פלוס, שנתיים וחודשיים, אם זה יקרה, ונתניהו, אני לא מאחל לו שיחזיק מעמד במה שנקרא במשרה הזאת, עוד שנתיים מהיום, ומי יודע, שלוש או ארבע קדימה, ואז אחרי שהוא שלח אותו פאקינג סלף, הוא אמר שזה לא יהיה, שהם יחזרו לסיפור האהבה המדהים הזה של, באמת, זה אפילו לא אופרה צבון, זה קומדיה שחורה מה שהולך.
בוא נגיד לך דבר אחד שלא היה קורה בארצות הברית וקרה בישראל. מנהיג שהיה חלק פעיל בהסתה שהובילה לרצח של ראש ממשלה, לעולם לא היה מצליח לזכות בו בנשיאות. לעולם. ומה שטראמפ עשה בשישה בינואר, זו הסיבה שבגללה הוא לעולם לא ינצח בו את הנשיאות יותר. וזה ההבדל, הוא אולי קטן, אבל זה מה שעדיין מפריד בין המלחמה של ארצות הברית על הדמוקרטיה ועל הנשמה שלה, למה שקורה בישראל.
אני מקבל את מה שאת אומרת בסייג אחד. אני הייתי מצפה שאחרי מה שהיה בשישה בינואר, לפני שנתיים, על מדרגות הקפיטול, היה מרחיק את טראמפ מכל עניין וחיבור ציבורי כלשהו, איש לא היה חושב על זה שהוא יוכל להיות פוליטיקאי, מנהיג מפלגה מובילה ומועמד בפוטנציה להיות נשיא שוב. זה בלתי נתפס. זה הרבה יותר גרוע אגב ממה שעשה נתניהו. כי טראמפ בפועל, גם אם אין עדויות חותכות לזה, ניהל את הניסיון הפיכה הזה, ונתניהו הרבה יותר פיקח, והוא ידע איך שלא אמרתי ככה ולא אמרתי ככה ולא אמרתי ככה, לא שאת בה אני קונים את זה.
לא אמרתי ככה ולא אמרתי ככה, אני הייתי...
את לא צריכה לשכנע אותי, ציפי, אני רק אומר, שבמקרה של טראמפ זה על השולחן, בלי שום, בלי להתבייש בכלל.
ולכן...
אבל הוא אין פאוור עדיין, במידה רבה מאוד.
הוא אין פאוור בתוך המפלגה שלו, כי זה...
בתוך המפלגה שלו,
זה כבר בעיה ש...
ואף אחד לא יעצור בו מלהתמודד שוב על הנשיאות.
זה כבר בעיה של הימין. זה כבר בעיה של הימין האמריקאי, כי הימין...
לא, זה בעיה של האומה.
לא, אבל רוב האומה הקיעה אותו, הוא לא יכול לנצח. בלי לגנוב...
מהפה שלך לאומה, אני...
אני ממש...
אני נואשתי ממהפכי הנפש של דברים שאנחנו אומרים בינינו לבין עצמנו, לא יעלה, לא יקרה, no way, אין שום סיכוי.
לא, בוודאי שיש סיכוי, בוודאי שיש סיכוי, אני חשבתי שנצליח גם ב-2016, בוודאי שיש סיכוי. אני חושבת ששישה בינואר, בלי שישה בינואר הייתי אומרת לך, הוא יכול לחזור ולנצח.
בגלל זה אני אומר ששישה בינואר היה צריך להיות הסוף, כל הסופים שלו. סוף מוחלט וברמה של בגידה במולדת.
כן, אבל לא כשהוא...
כנראה שזה עובד אחרת.
אבל לא כשהוא מנהיג של קאט. אנחנו מדברים פה על קאט.
אז הנה לך אותה תשובה של הביביסטים פה, שאומרים, בית המשפט לא יוכל להכריע נגד נתניהו. שנייה.
אבל אתה מצפה שיהיה רוב נגד הקאט הזאת. זה העניין.
אני מצפה, כן, אני מצפה שגם פה יהיה רוב נגד הקלט הזו.
זה מה שאני אומר.
וזה לא קורה.
ולכן אנחנו חוזרים למה שאמרתי, זה ההבדל הקטן שעדיין קיים בין ארצות הברית לישראל. יש רוב נגד הקלט של טראמפ, לא נגד טראמפיזם, זה משהו אחר. יש רוב...
אנחנו לא נצליח בדיבייט הזה, והוא...
לא, גם הוא אמורפי, זה סתם.
נכון, אני רק אומר ש... עצם זה שאנחנו מדברים פה על, 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 על אדם מהסוג הזה, שפיקח, ניהל, לא מנע, whatever, את מה שהיה לפני שנתיים וחודש, או חודשיים, זה חתיכת קטן עצום על כל
כן,
על המורשת האמריקאית הזאת הפנטסטית שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה זמן.
זה בטוח.
אוקיי, אוקיי, שיחה עם שביב של חיוך וחיוביות.
אנחנו יכולים להירגע, זה לא יקרה שוב.
אני רגוע לגמרי.
תרגיע את מאזינים.
אני מרגיע את כולנו. ציפי, שתהיה שבת נעימה, תנוחי, עבדת קשה השבוע, ונתראה בשמחות כרגיל.
להתראות, תודה רבה.
יאללה ביי.
ביי.